ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, לקורס שלנו, שבוע שלם של תרגול, של לימוד, ריטריט מדיטציה. זה יופי, אני, ככל שאני יותר פותחת את העיניים ורואה מי נמצא כאן, יש פה הרבה חברים, יש פה אנשים שהמשיכו מסוף השבוע הקודם שהיה לנו. ברוכים הבאים לכולם. אני קוראים לילה, ידי יושב יונתן, ובדיוק בדיוק עכשיו נכנסת רדה, האורחת שלנו מאוסטרליה. וולקאם, רדה. I will start and okay. והייתי רוצה ככה, אם אפשר לדעת בהרמת ידיים, למרות שנראה לי שאני מכירה את כולם, אני יודעת שזה בטח לא יכול להיות. מי פה פעם ראשונה? בכלל. אוקיי, first timer. אוקיי. אוקיי, אז ברוכים הבאים כפול ומכופל. בדרך כלל כשאנחנו מגיעים לקורס מהסוג הזה, במיוחד בפעם הראשונה, יש לנו, יכול להיות, אולי זה לא המקרה אצלכם, אבל חשש, אולי קצת אפילו פחד, כל מיני ציפיות. יכול להיות שבאנו לקורס כזה עם שאלה בוערת שהיינו רוצים לתת עליה תשובה, למצוא את התשובה, למצוא את הפתרון בריטריט. יכול להיות שיש לנו כל מיני סיפורים ורעיונות לגבי מה זאת מדיטציה ומה זה קורס מדיטציה. אולי הכי מפחיד מהכל זאת השתיקה. אנחנו ניגע ונדבר על כל אחד מהדברים האלה. רק כך אני רוצה להתחיל ולהזמין את כולם למקום של תודעת המתחיל. להתחיל מההתחלה, מחדש. גם מי שכבר מכיר, גם מי שכבר יודע, ואולי זה יותר קל למי שזאת הפעם הראשונה שלו, beginner's mind. להתחיל עם תודעה נקייה. מההתחלה, כאילו זאת הפעם הראשונה שאנחנו עושים מדיטציה. אולי לחלק מכם זה באמת, באמת ככה, אז יהיה לכם כאמור יותר פשוט. אבל זה אומר משהו נוסף, זה אומר להסכים לשחרר ולעזור את הציפיות, את הרעיונות, את הדעות שיש לנו לגבי מה זה, וגם לגבי הצלחה או כישלון. בדרך כלל אנחנו רגילים למדוד את עצמנו בחיים לפי כל מיני קטריונים, ודי מהר אנחנו מחלקים את זה לזה או זה, לאחד מהם. זאת הזמנה לצאת בכלל מהשיפוטיות הזאת. לצאת בכלל מהסיפור של הולך לי, לא הולך לי. ולהיות במקום שהוא די נדיר ודי עדין, וזה עניין של תרגול, וזה עניין של לימוד. בלי שיפוט בכלל. לפגוש את הדברים בדיוק כפי שהם, כאילו הייתם ילדים שמסתכלים בפעם הראשונה לציור קיר במקדש. ועוד אין לכם אפילו את הקונספט, את המושג, מה אתם רואים, אבל אתם רק מתפעלים. אז להסתכל בעיניים מתפעלות, לא מזיק בכלל, על מה שזה לא יהיה שיעלה בחוויה שלנו. ולפעמים יעלו דברים נעימים ומתוקים ומרגשים, ולפעמים, אולי הרבה פעמים, דברים פחות נעימים, אולי אפילו כואבים, אולי אפילו קשים. אנחנו מלמדים את עצמנו שני דברים. גם את האופן שבו אנחנו מתרגלים, ואנחנו ניתן כל יום הנחיות, איך עושים מדיטציה. אבל גם, ומאוד מאוד חשוב, היחס. היחס שלנו אל הדברים, היחס שלנו אל עצמנו, היחס שלנו אל העולם. היחס שלנו למה שעולה בנו כשאנחנו מתרגלים מדיטציה. ואפשר להחליף את המילה מדיטציה בצירוף המילים להגדיל את המיכל, להגדיל את היכולת שלנו להיות עם מה שיש. ושום דבר הוא בעצם לא מחוץ לגבולות המדיטציה שלנו. הכל נכלל בפנים. All included within meditation. זאת אומרת, עד כמה שאפשר להפסיק להתייחס לדברים שקורים בנו כאל הפרעה, כאל טעות, וללמד את עצמנו משהו חדש, להיפגש בעיניים יחפות. מה שזה לא יהיה שאנחנו נפגשים איתו. מילת המפתח, אני רוצה להציע אותה כאן, ידידות. ידידות כלפי עצמכם, ידידות כלפי אחרים, ידידות כלפי העולם. אני רוצה לדבר, סליחה, על שלושת אבני החן. מושג מאוד מתוק שאנחנו מכירים אותו מהלימוד והתרגול הבודהיסטי. The Triple Gem. אנחנו מדברים על הבודה, אנחנו מדברים על הדרמה, ואנחנו מדברים על הסנגה. אלה מילים שאולי חלק גדול מכם לא מכירים, בטוח כל אלה שהרימו ידיים, זאת הפעם הראשונה. אז אני אסביר. קודם כל, אלה מילים בשפה שנקראת פאלי, שפה שהיא קרובה לסנסקריט, שבה נכתבו הדברים של הבודה בערך 400 שנה אחרי שהוא עזב את הגוף. קרן, המנהלת שלנו, של הריטריטי, המומחית שלנו לפאלי. יש לכם שאלת פאלי, חוץ משאלות איפה החדר, אפשר לשאול אותה. הבודה זה בעצם כינוי. זה לא שם של מישהו, אלא זה כינוי לאדם שחי פעם לפני 2500 שנה, אבל בעצם כל אחד, והתעורר. זה שהתעורר. אז בעצם הכוונה היא לא לאדם מסוים ספציפי, אלא לאיכות הזאת של התעוררות, שיש בכל אחד מאיתנו. התפיסה היא, ההבנה היא, שבכל אחד מאיתנו יש את הפוטנציאל להתעוררות. הבודה. שלושת אבני החן, זאת האבן הראשונה. אבן החן השנייה, הדרמה, הלימוד, התרגול, כל מה שמוביל אותנו לחופש, לאושר, לשמחה. ההבנות, האופן שבו אנחנו חיים, התרגול הספציפי שמכוון לשם, כל זה נמצא תחת הכותרת, תחת המילה הזאת, דהרמה. ואבן החן השלישית, הסנגה, קהילת המתרגלים, אם תרצו הקבוצה, או באנגלית אוהבים לקרוא לזה like-minded people. האנשים שיחד איתנו, ועכשיו בריטריט הזה אנחנו בעצם הופכים להיות קהילה. תרצו, לא תרצו, רובכם אולי לא מכירים אחד את השני, אבל אנחנו משתתפים פה במשהו ביחד. באמת יונתן ידיד קצת יותר על השקט ועד כמה זה באמת תומך, אבל אני רק רוצה ככה להפנות את תשומת הלב לשבטיות הזאת, כן, שאולי נעלמה כבר מהחיים שלנו, ועכשיו אנחנו במין קורס כזה. אנחנו לבד אבל ביחד, alone with others. יש בזה משהו מאוד מאוד מיוחד, משום שאנחנו נמצאים בשתיקה, ובדרך כלל אנחנו רגילים להרגיש את הביחד הזה הרבה דרך שיחה, דרך מילים. ופה יש לנו אופציה אחרת. להתחיל אולי, כשאנחנו מוותרים על המדיום הזה, להתחיל לשים לב לדרכי קומוניקציה אחרות, למה אנחנו קולטים, לאיך אנחנו נפתחים, כן, כלפי העולם, כלפי עצמנו, כלפי אחרים. מילת המפתח כאן היא ידידות, היא כבוד, כבוד הדדי. אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת עם איזה מטען, עם איזה תיק הגיע הבן אדם שיושב לידינו. אנחנו לא יודעים כמה כאב היא או הוא עברו, מה קרה להם בדיוק לפני שהם הגיעו, או איזה שאלה בוערת חיה בתוכם עכשיו. ומתוך המקום הזה אנחנו רוצים להציע את העדינות שלנו, את המקום שנותן כבוד למי שיושב יחד איתנו ובדיוק בדיוק כמונו עובר עכשיו את הדרך הזאת, בדיוק כמונו מתחיל עכשיו, בדיוק כמונו אולי לא יודע למה הוא נכנס בכלל. יש כאלה, כל ריטריט, ככה אנחנו שומעים בסוף הריטריט, וואי, לא ידעתי שזה בשתיקה. אני מקווה שרובכם כבר הבנתם שזה הולך להיות בשקט. אבל באופן כללי, עדינות כלפי החוויה, גם הפנימית וגם של האחר. אני רוצה להזמין את כולם לעזוב את האג'נדות, לוותר על השאלות שבאתם איתן, ולהישאר פתוחים למשהו שאולי פחות ברור ופחות דרמטי, אולי הוא לא ידוע בכלל. לתת סיכוי לקולות הקטנים מבפנים, לצאת החוצה ולהציג את עצמם בפניכם. מי אני? מה באמת אני רוצה? לפני כמה שבועות בסיום של אחת הקבוצות, סיום שנתי, אמרה אישה יקרה שמתמודדת עם כאבים פיזיים כבר הרבה מאוד שנים, דיברה ככה על החוויה שלה במהלך השנים עם התרגול, עם הלימוד, היא אמרה, אתם יודעים מה אני קיבלתי מזה? גם, היא אמרה, גם עם הרגע הזה, הוא לא הכי טוב שבעולם, הוא עדיין יותר טוב מכל מקום אחר. זאת היא הזמנה פתוחה לבדוק איך זה בשבילכם, ומה זה אומר בשבילכם הרגע הזה. לסיים את החלק שלי בציטוט קטן של רומי שאומר There is a way between voice and presence where information flows in disciplined silence it opens with wandering talk it closes. ולהסכים בשבילנו להיות במקום הזה שנותן לדרך הזאת, בין הקול ובין הנוכחות, לצאת החוצה, גם אם לא נבין את כל המילים שיאמרו כאן, גם אם לא נסכים עם חלק גדול מהם, לתת למשהו אחר מתוך הבינג שלנו, להרים את הראש, לתת לו צ'אנס לחיות. אני רוצה לאחל לכולנו ריטריט עם הרבה פירות מתוקים. תודה.
Welcome to the retreat, each of you. Ah, some old friends from India. Wonderful. I'm very much looking forward to getting to know you. I've been treated to such incredible hospitality and generosity since I've been here in Israel for these last few days. My friends in Australia, some of whom are Israeli, said, people will really take care of you. But I hadn't expected it to be quite so wonderful. So first of all, I want to express my deep appreciation to everybody who has made my life here in the last few days easy. This morning, Eyal took me on a journey. He took me to Nazareth, to the church there. And even though I'm not a Christian, when we happened to walk in, there was a service beginning. And it was quite extraordinary. The singing of the Ave Maria in the cathedral just touched the heart. And so sometimes our experiences do this. They really just touch, and it's as if we recognize that which is beyond the ordinary, that which in the ordinariness has the capacity to reveal and point to something else, something rather sacred, something, as the Buddha called it, immeasurable. So over the days here, you are invited to discover for yourself the immeasurable nature of things. And the immeasurable nature of things is discovered when we cease measuring with the mind. When the mind of judgment just slips into the background. When we give up trying to work things out. When we let go into the freedom that can be discovered right here, right now, in every moment. The Dharma teachings are about wisdom. But not the kind of wisdom that is the accumulation of knowledge. Of course, it's important to study and learn, and that can be a wonderful joy and teaching in itself. But in meditation practice, we're asked to directly intuit the nature of reality. To see for yourself that which is not bound to the conditions. That which is not caught up in and of the conditions of life. And the language used by the Buddha was to see the unconditioned. He used many words, so if unconditioned makes no sense to you, never mind. He used all sorts of other words, more than 100 of them, to talk about freedom or liberation, the unborn, the undying. Even the marvelous was a word used to describe that which can be directly seen. And it's seen right in our direct experience. It's seen when we pay attention to the sight, the sound, the smell, the taste, the touch, and the thought. When we bring our mindfulness directly to what it is that's happening for us. Sometimes the Dharma is best illustrated by stories. And Leela has invited me to share a story from my life. I did so at the beginning of the retreat before. This is a different story. When I was first in India, in 1975, a number of us were meditating in a community together. And we went back to Australia and we lived together in a Dharma community. And we lived in the rainforest and we built our houses and we had children and we got to know each other rather well. And one of those friends was a friend whose name is Gay, a woman whom I met and who's very dear to my heart. And unfortunately, about 2 years ago, her only child, her daughter, died. And I know that there are some of you in the room who have faced such things. She died when she accidentally slipped from a rooftop. She was young and she was traveling the world and she was sitting out on the roof in Greece with her boyfriend, watching the sunrise, as we might have done when we were young. And she just accidentally stood into a gap between two buildings that she didn't see, and she fell 6 stories to her death. So it was terrible for all of us because we'd known Hannah, the girl, all of us, for her entire life. She was 26 years old when she died. And her body was brought back to Australia. And she was buried in the community, right there where she was born. But the part of the story I want to tell you is something that is actually really simple but incredibly profound. Because the Dharma teachings point towards awakening, waking up. And that means we need to be wakeful about the entirety of our experience, the painful, the traumatic, the terrible, and the beautiful, and the joyous, and the serene. So our consciousness, our heart, actually has the capacity to look and to embrace all of that. And our practice is about looking at that, seeing into it, rather than being caught in it. So at the funeral, which of course was attended by hundreds of people, her mother was standing there. And she said the simplest of statements. She said, if I could fall down dead so that my daughter might rise up, I would. But we all know this is not the truth of things. And when she said that, it just rippled through the crowd. It is so obvious and so simple, yet it is that touch of truth. It was the very harsh truth of that situation. And so her mother and her father are dear friends of mine. And I was leading a retreat a couple of days later, and I said to my friend Gay, please come. If you want to come, just come. And so she did. And so she came and she shared my room and I was teaching the retreat with another friend. And then during the night, I could sense that she was awake and I said, do you need a hug? And she said, no, I'm all right. Well, she wasn't. And then she said a little later, Radha, are you still awake? I said, sure. I said, come into my bed. And so there we were, these two grown women, and I put my arms around her, and she sobbed and wept. And we talked the entire night. And then, at the end of the retreat, I asked my friend Gay to speak to us all. And my co-teacher thought I'd gone absolutely mad and said, you know, why are you inviting this person who's been through such trauma to speak to everybody? And she spoke about her understanding. She'd been a Dharma practitioner for 30 years. And she said, even with the enormity of this loss, the loss of my only child, I can still find a sense of peace. There is still some beauty and some peace as I look at the night sky, as I listen to the sound of the ocean. Wow. So that is Dharma practice. She saw and she recognized that which is not bound to birth and death. That which is not bound to birth and death is the unconditioned. And when we awaken to truth, we directly know for ourselves the unconditioned. Then the unconditioned is everywhere. And we cease seeing the world through the veil of our constructed mind. So the Dharma teachings, the teachings of the Buddha, point to the deathless, that which is unborn and undying. And when we see that, there's a liberation and freedom that comes, even in the most painful of situations. So our heart has the capacity to be with the exquisite and the beautiful, and also to be with the painful. And the very being with is the freedom, brings the release. So you are all invited here to bring your attention to all that is painful in your life, all that is pleasant in your life, and really feel the touch of truth. The touch of truth that has the capacity to set us free. Thank you. Thank you very much for listening.
Thank you, Radha, for sharing this very touching story. Shalom lekulam, Shmi Yonatan. I'm going to say again, להקל את הסיפור המרגש ששמענו. שומעים אותי מאחור? לא שומעים? יותר טוב? ברוכים הבאים, אני גם רוצה להחל לכולם. לוותיקים, למתרגלים שכבר היו כאן או במקומות אחרים, ולאלה שהגיעו לכאן בפעם הראשונה. שומעים חזק מדי עכשיו? עכשיו בסדר? מאחורה גם בסדר? אז כמו שנאמר פה, אנחנו יוצאים למסע שהוא חד פעמי, כי הוא קורה רק כרגע, ויחד עם זאת יש לו משך של זמן שאנחנו כביכול יודעים אותו, והוא מסע מהלא נודע אל הלא נודע, כמו שרדה אמרה את זה מאוד יפה. אנחנו, כל התכלית המסע שלנו היא להשתחרר מאותה תפיסה שכביכול יודעת ומודדת את הדברים, ששם הדברים מדידים, ולהיפתח לאפשרות של לחיות אל מעבר למדיד, אל מעבר לנתפס, ולגלות את האיכות של החופש שנמצאת באותם מקומות שהם גם לא מקומות. זה מסע שהוא, לפחות אם תשמעו את ההנחיות מדיטציה, ואני מדבר גם אל אלה שמתורגלים וגם את אלה שזה להם מפגש ראשון עם התרגול, הנחיות המדיטציה הן לכאורה פשוטות. אנחנו נלמד פה ונתרגל ביחד איך פשוט לשים לב מרגע לרגע למה שמופיע, מה שמופיע ומה שנעלם. ולמרות הפשטות של ההנחיות ואולי גם הפשטות של התרגול, אנחנו נגלה, צפויים לגלות שזה לא קל. למרות שזה פשוט, זה לא קל. אנחנו נפגוש לא מעט שערות וקשיים ותסכול וכעס, ולמסורת שכבר מתורגלת אלפי שנים ישנן מספר הנחיות שעוזרות לנו להכיל את הקשיים שנפגוש. אני רוצה להזכיר ולהציע, להזכיר למי שמכיר ולהציע למי שלא מכיר, בקצרה כמה מההנחיות האלה שעוזרות לנו, תומכות בתרגול שלנו, תומכות בדרך שלנו, כך שהיא תהיה יותר אפשרית וברת סליחה עבורנו. התמיכה הראשונה, שהיא תמיכה גדולה מאוד, נתפסת, ושלא בצדק, אבל כך הם פני הדברים, נתפסת כקושי דווקא, וזה השתיקה. בעיקר למי שמגיע הנה בפעם הראשונה, שבוע שלם להיות בשתיקה נראה כמו עונש, גזרה בפני עצמה. ואנחנו דווקא מגלים, הרוב המכריע של המתרגלים, מגלים עוד במהלך הימים הראשונים של התרגול, שהשתיקה היא תמיכה גדולה בתרגול שלנו. ויש סיבה מאוד ספציפית, ישנם הרבה סיבות, אני חושב, מדוע אנחנו נעזרים בשתיקה. אנחנו עושים פה מסע של חקירה, מסע של התבוננות לתוך מה שעולה ומופיע ונעלם ומשתנה בחוויה שלנו מרגע לרגע. ואנחנו עושים את זה עם עצמנו, אנחנו נשב בקבוצה ואנחנו נלך בקבוצה, אבל זה חקירה והתבוננות אישית. ולא פשוט להיות בשקט ולראות את מה שמופיע, לראות את השעמום, לראות את חוסר השקט, לראות את הסערות המחשבתיות והרגשיות שמופיעות לנו. וההרגל המותנה שלנו, אחד ההרגלים המותנים שלנו, זה לפרוק את הקושי הזה החוצה, לרוץ ולספר לחבר או לחברה שלנו או לידיד שלנו לחדר כמה שהיה לי קשה, או כמה אני כועס, או כמה אני מתוסכל, או לחליפין איזה תובנה נפלאה הייתה לי. אבל הנטייה, ההרגל הזה לפרוק החוצה, הוא לא מועיל לתרגול שלנו. הוא מפזר אותנו, והוא בטח מפזר את מי שאנחנו נספר לו, כי אז הוא ישר יגיד, איזה יופי, לא, למה לי אין כזאת תובנה? אז אנחנו נבלבל אותו, ואנחנו נתסכל אותו. וישנה, אנחנו, תוך כדי שאנחנו מתרגלים את התרגול הפשוט הזה של לשבת או ללכת, ופשוט לשים לב מרגע לרגע, נבנות בנו כמה איכויות מאוד מאוד עדינות, אבל משמעותיות, וביניהן האיכות של תשומת לב מרגע לרגע, והאיכות של מיקוד, פוקוס, ריכוז מרגע לרגע. וברגע שאנחנו מדברים, משתפים את התובנות שלנו, את התסכול שלנו עם מישהו אחר, בלי משים אנחנו מדליפים ומדללים את האיכות, את האיכויות של תשומת לב, של ריכוז שנבנו, בלי שאפילו שמנו לב. אז כדי לשמור על עצמנו, כדי להמשיך להגדיל את המיכל הזה של אילה דיבלרה עליו, של תשומת לב, של הכלה, של מה שמופיע, אנחנו תומכים בתרגול שלנו בזה שאנחנו בשקט. ואנחנו נגלה שהשקט הזה הוא מקום מאוד מגן ונעים. אחרי כמה זמן ולקראת הסוף יהיה לנו אפילו קשה להיפרד מהשקט הזה, ואנחנו נרצה לשמר אותו. אבל אני אומר את זה כי בימים הראשונים בעיקר להרבה מאיתנו קשה לשמור על השקט. אז זאת היא הנחיה להשתמש בשקט כתמיכה ולא כאויב, כמשהו שתומך ועוזר לנו ולאלה שמסביבנו, ולא כמשהו שפוגם בנו. עם הזמן אנחנו נגלה איזה עוצמה יש לשקט, ואנחנו נדע להביא את השקט הזה גם למקומות רועשים יותר, אבל על זה נדבר כמובן רק בסוף. זה שאנחנו בשקט לא אומר שאנחנו לא יכולים להסתכל אחד על השני, לא אומר שאנחנו לא יכולים לחייך, זה לא אומר שאנחנו לא יכולים להיות מי שאנחנו. אנחנו לא נמנעים מתקשורת, ותתפלאו, אבל רוב התקשורת האנושית, גם לאנשים שמדברים, היא עוברת שלא דרך מילים. ככה שמרחב המאוד גדול של התקשורת פתוח לפנינו, אבל הבקשה היא לא להפוך אותה לתקשורת מילולית. אפשר לחייך, אפשר להסתכל, אפשר להשפיל מבט, להיות לגמרי מי שאנחנו, אבל לכבד את התמיכה של השקט בתוכנו ומחוץ לנו. וכמובן, אם נהיה קשה מדי, אפשר לפנות אל אחד המנהלים, אל אחד המורים. אנחנו נדבר בקבוצות ובמפגשים אישיים עם איתכם המתרגלים, ואתם במשך הימים תקבלו מידע מתי ואיך זה מתאפשר. אז תהיינה מילים, יהיו מילים פה באולם ויהיו במפגשים הקבוצתיים והאישיים. מחוץ לאותם מפגשים, לשמור על שתיקה שאנחנו קוראים לה שתיקה נאצלת, נאצלת במובן שהיא הופכת את התרגול שלנו ואת הדרך שלנו לעמוקים יותר ולמחברים יותר אל אותם מקומות שאנחנו רוצים להיות יותר בקשר איתם. מלבד השתיקה, ישנן על פי המסורת חמש הנחיות, או אני קורא להם תרגולים, שאנחנו מתרגלים שכשלעצמם מספקים לנו תמיכה גדולה בכל מישהו שדרך החופש והשחרור יקרים לליבו. אז במסורת מדובר עליהם כחמש כללי האתיקה או המוסר, אבל הם יותר הנחיות כיצד לתרגל חיים מרגע לרגע שתומכים בדרך החופש שאנחנו בונים לעצמנו. ההנחיה הראשונה היא הנחיה להימנע מלפגוע בכל צורה של חיים, חיים אנושיים וחיים של יצורים חיים אחרים שחולקים איתנו את המרחב הזה. וההנחיה הזאת היא לכאורה מאוד מובנת, קיימת כמובן גם בתורה שלנו, בציווי של אל תרצח, אם נדמה לי זה נאמר שמה. יותר להשתדל לא לפגוע בכל צורה של חיים. והסיבה העמוקה להנחיה הזאת היא שהיא משחררת אותנו ואת מי שמסביבנו מהרבה מאוד מטענים של פחד. ואכן, מי שמתרגל ומי שנמצא בסביבה של אנשים שמתרגלים לא לפגוע, אי פגיעה בכל צורה של חיים, חש ירידה משמעותית ברמת הפחד המיידי שאנחנו חווים. כשאנחנו מרגישים מוגנים, שאנשים מסביבנו וחיות מסביבנו מכבדות את ערך הלא פגיעה, האי פגיעה, אנחנו הולכים לחיים חיים קלים יותר. אנחנו לא צריכים לדאוג, אנחנו שומרים, אנחנו מאפשרים לעצמנו ולמי שמסבנו לחיות עם פחות ופחות פחד. אז כמובן שאנחנו חולקים את המרחב הזה עם הרבה מאוד יצורים קטנים, בטח פה בקיץ, יתושים, נמלים, חרקים. וההנחיה היא לשים לב לכך שכל בעל חיים, קטן או גדול, בעל תודעה ברורה, ואולי תודעה פחות ברורה, כמונו רוצה לחיות חיים בטוחים, כמונו רוצה לא להיפגע ולחיות. ואנחנו מתרגלים עד כמה שאפשר לא לפגוע, להימנע מלפגוע בכל צורה של חיים, ללכת יותר בזהירות שאנחנו הולכים על הדשא או על המדרכה, לשים לב לחיים שמסביבנו, לראות אם אנחנו יכולים למרוח את עצמנו בקרם הגנה נגד יתושים, ואנחנו משחררים את עצמנו מהצורך להילחם בכל מה שמזמזם ואולי גם רוקץ. ותראו, תתרגלו את זה ותשימו לב איך זה משפיע על תודעתכם. תרגול שמביא הרבה שקט לאורך זמן כאן ובחיי היום-יום. ההנחיה השנייה היא להימנע מלקחת כל מה שלא ניתן לנו. ושוב, מאותה הבנה בסיסית שכאשר אנחנו מסתפקים בלצרוך ולהשתמש במה שניתן לנו, מה שבוודאות שלנו, אנחנו מביאים שקט לתודעה של עצמנו ושקט לתודעות או לתודעה שמסביבנו. אז פה אנחנו את חפצי הערך כבר הפקדנו, אנחנו לא דואגים יותר מדי, ויחד עם זאת ישנם הרבה דברים במרחב הציבורי כאן ואולי בחדר, במקלחת, במטבח, שלא יהיה לנו ברור אם זה ניתן לנו או לא ניתן לנו, אם זה שלנו או לא שלנו. וההנחיה הפשוטה היא להימנע מלקחת את מה שלא ניתן לנו. אז נסתכל טוב על הכריות שהן כרגע ברשותנו, ולהימנע מלקחת כרית שאינה ברשותנו, ואם יש לנו צורך בעוד כרית, אז לפנות למנהלים ולבקש, ולא לקחת ישר מה שאנחנו רואים שנראה לנו פנוי. ולראות אותו דבר, איך אנחנו יכולים להשתמש ברכוש הציבורי בחדרים תוך כדי הימנעות מלקיחת מה שלא ניתן לנו, ונראה מה זה מביא לתודעתנו, אותו תרגול. ההנחיה השלישית, התרגול השלישי, הוא לדבר דיבור שהוא נכון לאמת שידועה לנו, ודיבור שהוא מיטיב. במידה רבה אנחנו נמנעים בכלל מדיבור בריטריט הזה, הנחיה היא כאמור להתנהל בשתיקה, אז יותר תשומת לב כאשר אנחנו כן מדברים אחרי הריטריט או אולי במהלך הריטריט, לדבר ולהיות נאמנים לאמת כפי שאנחנו יודעים אותה, ולשים לב כיצד אנחנו מדברים דיבור שהוא בא מתוך כוונה מטיבה, להימנע מדיבור שהוא מכוונה לא מטיבה, כוונה פוגעת. זה הרבה תשומת לב לדיבור שלנו ביומיום, אולי נגיד על זה יותר מילים בסוף הריטריט. מי שצועד הרבה שנים יחסית בדרך, כמי שצועד הרבה שנים יחסית, אני יכול להעיד שהתשומת לב לדיבור מיטיב ודיבור שהוא נכון בהרמוניה עם האמת כפי שאני יודע אותה, הביא הרבה מאוד שקט והרבה מאוד שחרור בחיי היום העמוסים. כך שזאת הנחיה שהיא מועילה לא פחות מאשר תרגול מדיטציה עצמו. ההנחיה הרביעית, התרגול הרביעי, הוא להימנע משימוש פוגע באנרגיות המיניות שלנו. שוב, בריטריט הזה ההנחיה המאוד פשוטה היא להימנע מכל שימוש באנרגיות מיניות, להימנע ממגע מיני, להצניע את התשוקות והדחפים המיניים הטבעיים שעולים בנו, אין בהם רק של עצמם, ושוב, פה אנחנו שמים אותם בצד. וזה יותר לשים לב כיצד אנחנו מתנהלים מבלי להיות מנוהלים על ידי אנרגיות מיניות, חייב יום התרגול הוא מצד להשתמש באנרגיות המיניות כאשר זה מתאים, אבל מבלי לפגוע. ההנחיה החמישית היא להימנע מצריכה של חומרים שמערפלים את תודעתנו. באופן מאוד פשוט זה להימנע מכל חומר שמערפל את תודעתנו, קרי אלכוהול או סמים. אולי יש חומרים אחרים שעושים את זה, אני לא מכיר. אבל פה אנחנו פשוט נמנעים מלצרוך חומרים כאלה. בחיי היום יום יש עניין, מי שדרך החקירה, תשומת לב, דרך הדרמה יקרה לליבו, לשים לב כיצד אנחנו לא ממקשים את התרגול שלנו בזה שאנחנו לוקחים פסקי זמן וכן מערפלים את תודעתנו בחומרים כאלה ואחרים. יש בזה קצת אירוניה, כמי שמלווה אנשים, חברים לדרך אפילו, לראות איך אנשים ממקשים את התרגול שלהם ושמים לעצמם מקלות בגלגלים, זה כמו צעד קדימה ושלושה צעדים אחור, כי הדרך הזאת היא דרך של בהירות. ההבנה הבסיסית היא שבהירות של התודעה משחררת. ככל שתודעתנו בהירה יותר, אנחנו רואים את הדברים כפי שהם, אנחנו פחות מתבלבלים ומבלבלים את עצמנו ואחרים, אנחנו פוגשים את הלא מותנה, את הלא מדיד, את הלא ניתן להכחדה בתוך החיים שלנו. ויחד עם זאת, הנטייה היא מדי פעם לשכוח הכל, להשכיח הכל ולקחת איזשהו חומר, איזה דרינק או משהו אחר, רק כדי לשכוח לרגע או להגיע למקומות אחרים, ואנחנו לאורך זמן אנחנו ממש מערפלים וגורמים נזק לכל מה שבנינו עד עכשיו. אז זאת הנחיה לשים לב לזה ולראות כיצד אנחנו יכולים להביא בהירות לחיינו מבלי להרפל את תודעתנו. אז עד כאן ההנחיות לגבי התמיכות האלה. אנחנו לילה תבוא עכשיו ותיתן הנחיות לתרגול במדיטציה. התרגול הראשון יהיה תרגול במדיטציה בהליכה בחוץ. אז אני רוצה להצטרף ולאחל לכולם תרגול מרתק, תרגול מעניין, תרגול משחרר, ושנבלה את השבוע הזה היטב ביחד. כל טוב לכולם.
מכירים את חוקי מרפי, השעון שלי הפסיק לעבוד ב-3:10. וככה, מדי פעם מסתכל, זמן, 3:10. לא יכול להיות. אוקיי, 4:10 השעון של ועדה. אז לפני שאני אתן ככה כמה הנחיות למדיטציה בהליכה, אני רוצה להגיד משהו נורא חשוב ששכחתי. I'm very, very happy to have Radha here. I just forget, you know, and we start plunging into this, but I just feel such a joy in my heart to have Radha here with us all the way from Australia. And we had such a wonderful weekend. I had the privilege of teaching with her in India a few years back. And I'm so, so happy. It's the first time in Israel. I'm not sure you mentioned that, so that's why she's so in love with everyone and everything too.
warm welcome, and equally a very warm heart to Jonathan G, my friend here, who we've been teaching together for ages, I think. Yeah, well, I'm very, very happy to share this adventure, this journey together with both of you. Looking forward.
אני מקווה שהאנגלית הייתה פחות או יותר סביבה, אם לא, רק תראו את החינוך.
סביר.
אז אנחנו מסתבר, שמים פה כבר שעה ועשרה, ותכף אנחנו נצא לתרגול של הליכה. חלק גדול מכם, לפי הידיים שאומרו, לא מכירים את זה, אולי זאת הפעם הראשונה שנתרגל את זה. אני אגיד ככה כמה מילים. זה נורא מעניין שבכתבים העתיקים, זה נקרא הסוטרות, הדרשות שאספו, אספת הדרשות של הלימוד של הבודה, החיים של האנשים שחיו לפני 2500 שנה, 2600 שנה, מאוד מאוד מפורטים שם. וחלק ממה שכתוב שם זה שאנשים בילו את היום בישיבה והליכה. ישיבה והליכה. Sitting and walking up and down, sitting, walking up and down. I'm like, wow, what a way to live. This is מעניין. מה קורה כשיושבים, הולכים, יושבים, הולכים? יש משהו נורא נורא חשוב ומשמעותי במעבר בין ישיבה להליכה, וחזרה לישיבה, וחזרה להליכה. אני טיפה מקדימה את המאוחר, התרגול בישיבה מאוד עוזר לנו חלק ככה מכוון יותר לכיוון של דיוק, של הריכוז. בהליכה, הכוונה שלנו היא לפתוח קצת יותר את תשומת הלב שלנו. ועדיין בהתחלה, העיניים פקוחות, החושים שלנו פקוחים, ועדיין בהתחלה ההנחיה המרכזית היא תשומת לב בכפות הרגליים, כעוגן. ממש לשים לב למה קורה כשאנחנו פוסעים יחפים או עם נעליים על הבטון או על הדשא. מה קורה בנו? מה זה תהליך ההליכה? מי הוא זה שהולך? מי זו שהולכת? מה זאת בכלל הליכה? בדרך כלל אנחנו רגילים ללכת בשביל משהו, כדי להגיע ממקום למקום. בין שני דברים חשובים יש הליכה, או הליכה כתרגול גופני, או הליכה לטייל. אנחנו עושים משהו הרבה הרבה יותר פשוט מזה. אנחנו הולכים בשביל ללכת. אנחנו הולכים בשביל לתרגל. כשהבודה לימד מדיטציה, הוא לימד בארבע תנוחות עיקריות, הוא אמר. ישיבה, הליכה, עמידה, שכיבה. אנחנו נכיר כל אחת מהן. והוא אמר, כל אחת מהתנועות והפעולות שעוברות עלינו במשך היום. להיות בתשומת לב במקום הזה. תרגול בהליכה הוא משהו שיכול להיות מאתגר לפעמים, יכול להיות מאוד מאוד מתוק. בשונה מללכת לטייל, בשונה מלחפש גירויים חדשים, אנחנו כמו מקדישים את עצמנו לתרגול, בוחרים נתיב, בוחרים דרך. יכול להיות 5-10 מטרים. איפה שתרצו, רק תשימו לב שבחרתם, ושזה הנתיב שלכם. זה יכול להשתנות, סשן כמובן, אבל כשאתם בוחרים נתיב, תישארו בו. ותתחילו לראות מה קורה לכם בנתיב הזה. אולי כל מיני יחסים אינטימיים מתחילים להתפתח עם כל מיני חיות קטנות שהולכות עליו. אנחנו מתחילים להרגיש הבדלי טמפרטורה בכפות הרגליים, כשאנחנו הולכים על מקום חם יותר או חם פחות. אם אנחנו הולכים בצל או בשמש, אם יש רוח עלינו, ופתאום אנחנו שמים לב לכל הגוונים של הירוק סביב. אבל אני רוצה להדגיש שבמיוחד בהתחלה, אנחנו שמים לב לכפות הרגליים שלנו כעוגן. אני רוצה להזמין את כולם לעמוד, וננסה לתרגל את זה ביחד. מוזמנים לעמוד בנוח, כפות רגליים איתנות על האדמה. תשומת לב לכל הגוף שעומד, מהראש עד כפות הרגליים, רק ככה לבדוק, לבחון איפה אנחנו. פתאום נעמדנו, ישבנו כל כך הרבה זמן, פתאום משהו אחר קורה. יש מתח בכתפיים, אפשר להרפות, לשחרר. אפשר לפקוח את העיניים או לעצור אותן בעמידה. הייתי טיפה לשחק עם המשקל, ימינה, שמאלה, שנעצר על האמצע. כשאנחנו מתחילים ללכת, אנחנו פוקחים את העיניים. אפשר להתחיל פשוט, להעביר את המשקל לרגל שמאל. ומאוד בקטן, בגלל המקום, כף רגל ימין מתנתקת מהאדמה, שטה באוויר ופוגשת את האדמה מחדש. עוקב, אצבעות, משקל עובר קדימה, כף רגל שמאל מתנתקת מהאדמה, שטה באוויר ופוגשת שוב. עקב, אצבעות, משקל עובר קדימה, ואנחנו הולכים באופן הזה במתינות, בקצב שלכם, המלץ קצב איטי יותר ממה שרגילים, תעשו ניסיונות עם המהירות שעוזרת לכם להיות בקשר כל הזמן עם מה שקורה עכשיו. שימו לב לתחושות בכפות הרגליים כשאנחנו הולכים. מה קורה בעקב? עכשיו הוא נוגע, עכשיו הוא באוויר. איפה המשקל? מה זאת הליכה? מי הוא זה שהולך? כשאתם מגיעים לסוף הנתיב שלכם, לעמוד רגע, להמתין. להסתובב ולהתחיל ללכת צעד אחר צעד. הזמנה להיות ברגע הזה בהליכה. אתם מוזמנים לתרגל בחוץ, בצל, במתינות. ואם אפשר לצלצל בפעמון ברבע לב, חמש, לחזור לכאן לישיבה. תודה.